מסכת מכות דף ג. אמר רב יהודה אמר רב, עד זומם משלם לפי חלקו. שואלת הגמרא, מה היא משלם לפי חלקו? מה כוונת אמר רב יהודה אמר רב? אי למה דהי משלם פלגה והי משלם פלגה. דהיינו, היו שני עדים שרצו לחייב אדם 100 שקלים, ולאחר מכן הוזמו שהדין שזה משלם 50 וזה משלם 50 ולא כל אחד 100. תנינה, הרי כבר למדנו את זה, משלשים בממון ואין משלשים במלכות. דהיינו שמחלקים את החיוב הממוני, שזה ישלם 50 וזה ישלם 50, זה בממון. אבל במלכות, אם הם רצו לחייב אדם מלכות 40, אני לא אומר שזה יקבל 20 וזה 20, אלא כל אחד יקבל 40 מלכות. אם ככה, יאי 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 יאי, אז מדוע אמר רב יהודה אמר רב? היא אומר לי שצריך לחלק את החיוב הממוני, הרי למדנו את זה כבר. אלא אומרת הגמרא, כגון זה די זום חד מנהיו, מדובר שעד רק אחד מהעדים מוזם, והוא זה שצריך לשלם וחברו לא. כגון די זום חד מנהיו, זה משלם פלגה דידה, משלם את החלק שלו. שואלת הגמרא, ומי משלם? מה הוא משלם את החלק שלו? והתניה, אין את זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם. צריך ששני העדים יוזמו, ולא מספיק שרק אחד יוזם. אמר רבא באומר עדות שקר יעדתי, הוא מגיע מעצמו ואומר שהוא היה שקרן. שואלת הגמרא, כל כמיני, אומר לנו רשי בתמיהה, וכי יכול הוא לחזור בו? ואז כיוון שהגיד שוב אינו חוזר, הוא מגיד, הרי בהתחלה הוא הידדות, עכשיו הוא אומר שמה, שהוא שקרן? אלא באומר, העדנו והוזמנו בבית דין פלוני. הוא מספר שהם העידו והוזמו בבית דין מסוים. שואלת הגמרא, כמאן דלא כרבי עקיבא. למה? הרי די כרבי עקיבא שלמדנו בדף הקודם, אמר אף אינו משלם על פי עצמו, שהוא לא יכול לחייב את עצמו, כי עדים זוממים זה כנס, וכנס אין משלם על פי עצמו, אלא באומר העדנו והוזמנו בבית דין פלוני וחויבנו ממון. איי 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 איי, אומר רשי, וחויבנו ממון, מה הכוונה? ומההוא שעתה ממון ההוא גבאיו, ואין זה מרשיע את עצמו שכבר הרשיעו אלוהים. מכיוון שהדיינים כבר הרשיעו אותו, זה לא נקרא שהוא הרשיע את עצמו, וזה נחשב ממון ולא כנס. סלקא דעתא חמינא כיוון דלחברי, לא מצי מחייב להרי על חברו, הוא לא נאמן, הוא לא יכול לחייב את חברו. אז מה איונה מי לא מחייב? אז גם את עצמו הוא לא יכול לחייב? כמשמלן שכן, וזה מה שאמר לנו אמר רב יהודה אמר רב, שעד זומם משלם לפי חלקו. משנה חדשה, מעידים אנו את איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה. בשביל המשנה הזאת אנחנו צריכים לתת הקדמה קצרה. כל אדם שנושא אישה חייב לתת לאשתו כתובה. דהיינו, 200 זוז לבתולה ו100 לאלמנה, שהאדם מתחייב שאם יגרשנה או ימות בחייה, הוא נותן לה. ועל זה יש תוספת כתובה שיכול להוסיף איזה סכום שהוא רוצה. ויש בכתובה עוד חלק שנקרא נכסי צאן ברזל. דהיינו, הנכסים שהיא מכניסה לו, והם רושמים אותם בכתובה. והנכסים האלה הבעל יכול לאכול בהם פירות, אבל אם הוא ימות או יגרשנה, הוא צריך להחזיר את אותו שווי של הנכס שהוא קיבל. לדוגמה, היא הכניסה לו פרה ששווה 1,000 שקלים. לא אכפת לי אם הפרה השביחה או שהפרה ניזוקה. כאשר הוא מגרש אותה, הוא צריך לתת לה 1,000 שקלים שווי של פרה. וזה נקרא נכסי צאן ברזל, שהם כמו ברזל, לא עולים ולא יורדים. יש עוד דבר שנקרא נכסי מילוג, שהיא מכניסה לו נכסים שהוא יכול לאכול בהם פירות, אבל מלשון של מליגה. דהיינו, כמו נמרת. אם קרה נזק לפרה והפרה הזאת היא ניזוקה עד כדי כך שעכשיו היא שווה 500 שקלים, הוא מחזיר לה את אותה הפרה, אפילו שהיא שווה פחות ממה שהוא קיבל אותה שהייתה שווה 1,000 שקלים. ונכסי מילוג לא נחשב כחלק מהכתובה, רק ה-200 זוז או ה-100 זוז שאמרנו, והתוספת כתובה, ונכסי צאן ברזל. עכשיו, אומר לנו רש"י, יש לאיש ולאישה זכות ספק בכתובה זו. לכל אחד יש איזושהי זכות בכתובה, למה? היא מצפה שאם ימות או יגרשנה, אז מה? היא תגבה את כולה, כל הכתובה תהיה שלה. והוא מצפה שאם תמות בחייו, דהיינו שהיא תמות לפניו, יירשנה, הוא בעצם יקבל את כל הנכסי צאן ברזל וכל הנכסי מילוג שלה. יפה כוח זכותו מכוח זכותה, הוא בעצם כוחו יפה. למה? שהוא אוכל פירות הקרקע המיוחד לכתובתה תמיד. הרי יש קרקע שמיוחדת לכתובתה והוא אוכל פירות כל הזמן הזה. ועוד שהוא מוחזק ועומד, והיא מחסרה גוביינה, היא צריכה לגבות ממנו ולא הוא ממנה. עכשיו, מגיעים עדים ואומרים אנחנו מעידים על איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה. בעצם הם רוצים לחייב אותו לתת לה כתובה. אומרת המשנה, והלא בין היום ובין למחר סופו ליתן לה כתובתה, אולי הוא ימות לפניה, או אולי הוא יגרש אותה, וגם בלי זה הוא צריך לתת כתובה. אז אם ככה הם לא חייבו אותו כלום, אז יש פה ספק. הרי שמה הוא ימות או יגרשנה, ואז בעצם הוא חייב בכתובה, או שהיא תמות לפניו, ואז הם כן רצו לחייב אותו. אז כמה הם צריכים לשלם על מה שהם רצו לעשות? כתובה מלאה ודאי לא, כי הרי שמה הוא יגרשנה. אומרת המשנה, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובה של זו, שאם נתעלמנה או נתגרשה, ואם מתה יירשנה בעלה, כמה אפשר למכור ספק של כתובה בשוק? ואנחנו נבאר בגמרא בדיוק איך שמין את זה בפועל. היי, שואלת הגמרא, כיצד שמין? איך שמין? אמר רב חיסדא בבעל, לדוגמה, אם הכתובה מורכבת מ-1,000 זוז, 200 זוז של בתולה, ועוד 800 של נכסי צאן ברזל ותוספת כתובה. אז אומר לנו רב חיסדא, שמין את זה לפי הבעל. אם הבעל רוצה למכור את הכתובה הזאת בשוק, הוא אומר לאדם, בוא תקנה השקעה, אתה יכול לקנות ממני, ובוודאי שהוא לא מוכר את זה במחיר של 1,000 שקלים, אלא הוא מוכר את זה ב-500 שקלים. למה הוא מוכר את זה ב-500? כי הרי יש ספק, אם האישה תמות לפניו אז הוא מרוויח את הכתובה, אבל אם הוא ימות לפניה אז הוא מפסיד את הכתובה, לכן הוא מוכר את זה ב-500 שקלים. אז אומר לנו רב חיסדא, שמין את זה לפי הבעל, דהיינו שהעדים זוממים צריכים לשלם את אותם 500 שקלים. רב נתן בראש היה אומר, באישה, יאי יאי יאי, האישה יכולה למכור את הכתובה בפחות. למה? כי אמרנו שהבעל יפה כוחו ממנה. למה? כי הוא אוכל פירות בחייה, ודבר שני, שהוא לא צריך לגבות ממנה, אלא היא ממנו. אז מכיוון שמה, יאי 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 יאי, שהאישה יכולה למכור ב-400 זוז את הכתובה, אז עכשיו אני שם את זה באישה. מה הכוונה שם באישה? לא שהעדים זוממים צריכים לשלם 400, כי הרי הם רצו להפסיד אותו, לא אותה. אז אני עושה 1,000 פחות 400 זה 600, ואז הם צריכים לשלם 600 זוז. אומר לנו הרש"י, זכות ספקה עומדים, כמה זכות ספקה כמו שאמרנו 400, ואותו לא ישלמו, כי הרי הם רצו להפסיד את הבעל, וכל השאר ישלמו, וחומר גדול הוא אצלם. דהיינו, לפי המקרה הראשון של רב חיסדא הם צריכים לשלם 500, לפי המקרה השני של רב נתן בר הושעיה הם צריכים לשלם 600. רב פאפה אומר, באישה ובכתובתה. מה הכוונה באישה ובכתובתה? אומר לנו אשי, שמין כרב נתן שאמר לנו באישה, אבל ובכתובתה לא ישלמו אלא עודף בכתובתה על הדמים הללו. אבל נכסה מילוג שלה, ואף על פי, אבל לא נכסה מילוג שלה, דהיינו, שהם צריכים לשלם את מה שכתוב בכתובה, הכל חוץ מנכסה מילוג. לא מחשיבים את נכסה המילוג כחלק מהכתובה. ואף על פי שאף נכסה מילוג היו מפסידים אותו בעדותם מלאכול, הרי הם רצו להפסיד אותו גם נכסה מילוג, אז תחייב אותם גם. אומר לנו הרשי, הם לא משלמים, למה די יכולים לומר אנו לא יעדנו אלא על כתובתה, אבל לא ידענו שהיה לה נכסה מילוג. ולכן שמין באישה, כמו שהסברנו ברבי נתן, אבל חוץ מנכסה מילוג שלה. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לחברו 1,000 זוז, על מנת לתנן לו מכאן ועד 30 יום. הם מעידים על ראובן שלקח הלוואה של 1,000 זוז ל-30 יום. והוא אומר, ראובן טוען, מה פתאום? אני לקחתי הלוואה, זה נכון, אבל לקחתי הלוואה מכאן ועד 10 שנים? לא, לא, אני לא צריך לפרוע את זה בעוד 30 יום, צריך לפרוע רק עוד 10 שנים. אומרת המשנה, עומדים כמה אדם רוצה ליתן, ויהיו בידו 1,000 זוז. בין נותנן מכאן ועד למד יום, בין נותנן מכאן ועד 10 שנים. כמה אדם מסכים לשלם על זה שיהיו בידו 1,000 זוז ל-1,000 שנים? לדוגמה, אדם מסכים לשלם על זה סך 100 שקלים. אדם מסכים לשלם סך 100 שקלים, ואם נותנים לו 1,000 זוז ל-30 יום, הוא מסכים לשלם על זה 10 שקלים. אז הם צריכים לשלם לו את כל ההפרש הזה, מכיוון שזה הם רצו להזיק אותו, כי היה יכול להיות לו הלוואה ל-10 שנים, והם רצו לחתוך לו את זמן הפרעון שהוא יצטרך לשלם תוך 30 יום. לכן הם צריכים לשלם לו את הסכום הזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, המלווה את חברו ל-10 שנים, שביעית משמטתו. יש דין בתורה, כאשר מגיעה השנה השביעית ויש לאדם חוב על חברו, דהיינו ראובן הלווה לשמעון, השביעית משמטת את החוב, דהיינו שהחוב נמחק. אם ככה, אומר לנו אמר רב יהודה, אמר שמואל, אדם שהלווה לחברו סכום כסף ל-10 שנים, השביעית משמטת. ואף על גב, דהשתה לא קרינן בלא יגוס. לא יגוס, כוונת הפסוק שלא ילחוץ ויתבע את חברו לשלם את ההלוואה. והנה, אם אדם מלווה את חברו ל-10 שנים, והגיע השנה השביעית, עדיין לא הגיע זמן הפירעון, אז אם ככה זה לא נקרא לא יגוס, כי הוא לא יכול ללחוץ אותו ולתבוע אותו, כי לא הגיע זמן הפירעון. אומרת הגמרא, סופעתי לידי לא יגוס, כיוון שבעוד 10 שנים הוא יתבע אותו, אז כבר עכשיו בשנה השביעית, החוב משמט. מתיב רב כהנא, שואל רב כהנא מהמשנה שלנו, עומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו 1,000 זוז בידו. בין ליתן מכאן ועד למד יום, ובין ליתן מכאן ועד 10 שנים. אמרנו, איך שמין? שמין לעדים האלה כמה אדם היה מסכים לשלם על זה שיהיה בידו הלוואה ל-10 שנים, ואת זה הם ישלמו. והיא אמרת, שביעית משמטתו. אם כמו שלמדנו עכשיו שהשביעית משמטת הלוואה ל-10 שנים, כולו נעמי בי שלו מלא, הרי בעצם הם רצו להפסיד אותו, את כל ההלוואה. למה? כי הלוואה כזאת היא אמורה לשמט, אפילו שרק בעוד 10 שנים זמן הפירעון, אבל יש שביעית באמצע. אז אם ככה, הם רצו להפסיד אותו את כל הסכום. איי, 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 איי. אומרת הגמרא, מה רבה? הכה במאי עסקינן, במלווה על המשכון ובמוסר שטרותיו לבדין. דתנן, המלווה על המשכון והמוסר שטרותיו לבדין, אין משמיטין. אדם שהלווה על המשכון, חוב כזה לא נשמט בשביעית. למה? כי החוב הזה כבר נחשב כגבוי, ואז ממילא אין דין שלא ייגוס. ואדם שמוסר שטרותיו לבית דין, אומר רשי, הוא פרוסבול שהתקין הלל, שכתוב בו מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני. וזה איי 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 לא משמט. למה? כי כל העניין שכתוב לא יגוס, אבל הדיינים מותר. איי 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 איי, איקא דאמרי, יש שלמדו בצורה אחרת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, המלווה את חברו לעשר שנים, בדיוק הפוך. אין שביעית משמטתו, השביעית לא משמטת. ואף על גב דעת אלי דלא יגוס, הרי בעוד עשר שנים יהיה לא יגוס, אז כבר עכשיו שהשביעית תשמט. השתמיה לא קרינן בלא יגוס, סוף סוף עכשיו בזמן השביעית, עדיין לא הגיע זמן הפירעון, וזה לא נקרא לא יגוס, לכן החוב לא נשמט, וזה בעצם איקא דאמרי הפוך בדיוק ממה שלמדנו מקודם. אמר רב כהנא, אף אננה מתנינה, רוצה להביא ראיה מהמשנה שלנו. עומדים כמה אדם רוצה להתאם דיו בידו אלף זוז, אוי אוי אוי, בין ניתן מכאן ועד למד יום, ובין ניתן מכאן ועד עשר שנים. מה הם צריכים לשלם? כמה אדם היה מסכים לשלם על הלוואה לעשר שנים? והיא אמרת שביעית משמטתו שהחוב נמחק, כולו נמי באשל ומלא, הרי הם רצו להפסיד אותו את הכל, אז למה הם משלמים רק את הסכום שאמרה המשנה? אלא ודאי שמה שאין שביעית משמטתו, כמו שאמר רב יהודה אמר שמואל, ואיקא דאמרי, והנה ראיה. אמר רבא, לא אין לך ראיה, אחא במאי עסקינן, במלווה על המשכון ובמוסר שטרותיו לבדין, דתנן, המלווה על המשכון והמוסר שטרותיו לבדין, אין משמיטין. וזה בעצם כמו שהסברנו מקודם, שאדם שעשה מלווה על המשכון ומסר שטרותיו לבדין, חוב כזה לא נשמעת בשביעית, וממילא אין ראיה. מכיוון שהבאנו את דברי רב יהודה אמר שמואל, כעת הגמרא מביאה ממרות נוספות משמו. ואמר רב יהודה אמר שמואל, האומר לחברו על מנת שלא תשמיטני שביעית. אומר לחברו, תשמע, אני מלווה לך בתנאי שהשביעית לא תשמט, לא תמחק את החוב. שביעית משמטת, החוב כן נמחק בהגיע זמן השביעית. לימה כסבר שמואל, מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, הוא האדם הזה מתנה על מה שכתוב בתורה, ובתורה כתוב ששביעית משמטת, והוא בעצם מתנה נגד מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. שואלת הגמרא, והיתמר אומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה. מה זה הונאה? יש דין בתורה, אסור למכור לאדם חפץ ביותר מכדי שוויו בשוק. ולמדו חכמים שאם האדם מחר חפץ ביותר משטות, דהיינו ביותר משישית משוויו, המקח בטל. אם זה פחות משטות, המקח קיים. אם זה שטות, קנה ומחזיר עונה, דהיינו המקח קיים, אבל צריך להחזיר את העונה. אם ככה, אדם שמוכר חפץ לחברו ואומר לו, אני מוכר לך את זה במחיר יקר, יותר מכדי שווי השוק, על מנת שאין לך עליי עונה. רב אמר, רב אומר, יש לו עליו עונה, ודאי שיש לו עליו עונה. ושמואל אומר, אין לו עליו עונה. אם ככה, יוצא שלפי שמואל, אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, מכיוון שאסור להתנות על איסורים שבתורה, אבל דיני ממונות, סובר שמואל, אתה כן יכול להתנות, זה בעיה שלך שאתה רוצה להפסיד. אז איך אנחנו למדנו מקודם, באומר לחברו על מנת שלא תשמיטני שביעית, ומה הסברנו? שדעת שמואל, שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, לכאורה סתירה. אומרת הגמרא, התמר עלי, הרי למדנו על זה. אמר רבנן, לדידי מפרשה למיני דשמואל, הפירוש בדברי שמואל, על מנת שאין לך עליי עונה, אין לו עליו עונה. זאת אומרת, הוא אומר לו, תקשיב, יש דין עונה בתורה, אבל לך אין עליי עונה, אתה מסכים למחול, זה בסדר. על מנת שאין בו עונה, בחפץ אין עונה, הרי יש בו עונה, למה? כי ודאי יש בחפץ עונה, וזה בעצם לא הגיוני מה שהוא אומר לו. החינמי, על מנת שלא תשמיטני בשביעית, הוא אומר, יש דין של שביעית, שביעית משמטת, אבל אתה לא תשמט אותי בשביעית, אתה מסכים לוותר ולמחול, אין שביעית משמטתו. איי 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 איי, אבל על מנת שלא תשמיטני שביעית, שאין דין של שמיטה בשביעית, שביעית משמטתו, כי הרי ודאי שהשביעית משמטת. תנא, המלווה את חברו סתם, לקח הלוואה ולא פירש מה זמן הפירעון. אינו רשאי לתבוע פחות מ-30 יום. המלווה לא רשאי לתבוע את המלווה בפרק הזמן של 30 יום מההלוואה. סבר רבא בר בר חנה קמא דרב למימר, חשב לומר הנמילה במיל ובשטר, שההלוואה התבצעה בשטר, דלא עבד איניש דתרח דכתב שטר בציל מתלתין יומין, שאדם לא טורח לכתוב שטר על פרק זמן כזה קצר, ולכן ודאי ההלוואה 30 יום. אבל מיל ועל פה לא, מיל ועל פה אחרי יום יכול לתבוע אותו, אם הם לא פירשו אחרת. אמר לרב, אחי אמר חביבי, מי זה חביבי? אומר לנו רש"י תרגום של דודי, רבי חייא, שהיה אח של אבא שלו. אחד המלווה בשטר, ואחד המלווה על פה, איי 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 איי, שדינם 30 יום, שבפרק הזמן הזה לא ניתן לתבוע את ההלוואה. תניא נמי אחי, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לתבוע פחות מ-30 יום. יום, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה בעל פה. ומדוע? מה הסברה? בואו נראה. אמר לשמואל לרב מתנה לא תתי וקרח, איי 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 איי, הכוונה לא תשב עד שתסביר לי, עד המפרש לה להשמעת, תפרש לי את אותה שמוע. מנה המילתא דאמרו רבנן, מאיפה יודעים את מה שלמדנו שחכמים אמרו? המלווה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מ-30 יום. אחד המלווה בשטר ואחד המלווה בעל פה. איפה יודעים את זה? אמר לדכתיב, כתוב בפסוק, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. לכאורה כפילות. ממש מה שנאמר, קרבה שנת השבע, איני יודע שהיא שנת השמיטה, לכאורה מה הכפילות? אלא, יאי, יאי, מה תלמוד לומר שנת השמיטה? לומר לך יש שמיטה אחרת שהיא כזו. ואיזו זו? זו המלווה חברו סתם, שאינו רשאי לתובו פחות מ-30 יום. דהיינו, כמו שבשנת השמיטה אי אפשר לתבוע את החוב מהלווה, אותו דבר יש שמיטה מסוימת שלא ניתן בפרק זמן מסוים לתבוע את החוב מהלווה. ומה זה? זה אדם שהלווה לחברו סתם, שלא רשאי לתובעו בפרק הזמן של 30 יום. דאמר מור, 30 יום בשנה חשוב שנה, ולכן בשנה הזאת, דהיינו ה-30 יום האלה שנחשבים כשנה, הוא לא יכול לתבוע אותו. ואמר רב יהודה, אמר רב, הפותח בית הצוואר בשבת חייב חטאת. מה הכוונה? אם יש בגד חדש, ואומר לנו רש"י, אומר לנו הרש"י, הפותח בית הצוואר שעשה פה לחלוק חדש, דהיינו עושה פתח לחלוק על מנת להכניס את הראש, ואדם שעושה כזה דבר חייב חטאת. למה? אומר לנו רש"י, למה הוא חייב חטאת? שתיקן כלי. זה בעצם דין של מכה בפטיש. מתקיף לרב כהנא, וכי מה בין זה למגופת חבית? למה מגופת חבית מותר? מה זה מגופת חבית? אומר לנו הרש"י, דמתיז ראשה בשבת בסייף, לפתוח את החבית, יש חבית סגורה, לוקח חרב ומתיז את ראש החבית על מנת לפתוח אותה. למה זה מותר וזה אסור? אמר לזה חיבור וזה אינו חיבור. אומר רש"י, בית הצוואר היה חיבור, לכן הפתח נקרא תיקון חדש. אבל המגופה, אף על פי שהיא תוכל על פי החבית ביתית, המכסה סגור עם תית, אין זה חיבור. למה? כי יש מכסה. והבה לה כפתוחה ועומדת, ולכן אדם שפותח, איי 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 איי, בית הצוואר בשבת חייב חטאת, כי זה נקרא דין של מכה בפטיש, הוא מחדש פה פתח חדש, אבל מגופת חבית מותר, מכיוון שזה לא נקרא פתח חדש. ועד כאן דף ג' במסכת מכות.